די, בוודאי,
בוודאי. אז עכשיו אנחנו שמחים להגיד בוקר טוב לך, גלבוע, דוקטורנטית במחלקה ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית, מלמדת תלמוד ויועצת לקרנות פילנטרופיות על חברה. שלום, בוקר טוב.
שלום, גלית.
מה העניינים?
מה העניינים?
לא סיימתי, על חברה אזרחית בירושלים. מלמדת תלמוד ויועצת לקרנות פילנטרופיות על חברה אזרחית בירושלים.
היי, אני חושב שצריך לקצר את כל התארים האלה. צריך להגיד משהו יותר קליט.
כלום, אני ירושלמית.
כן, גלבוע, ירושלמית, גו!
טוב, אז יש לנו תשעה באב פה על הראש. עכשיו, מה שאני בעיקר זוכרת מתשעה באב, זה שמילדותי, זה שזה מתחלף לשקופית תשעה באב.
זהו, זה כל מה שאת זוכרת.
אז חשבתי אולי נפרט קצת, אולי יש יותר מזה, אולי היום הזה הוא טיפה יותר משמעותי.
מה קורה הערב, למשל, בבתי הכנסת? כי אני יודע שאילו זה לא כמו כיפור.
נכון, זה בדיוק הפוך מכיפור. מעניין שאמרת, זה בדיוק הפוך. כאילו אם בכיפור מתלבשים לבן ויש איזה רצון להתעלות, אז פה זה בדיוק הפוך.
פשוט.
כן, פשוט, מרושל, כל האנרגיה היא מוכוונת לאדמה. אז ממש יושבים בבתי הכנסת, יש מנהג מאוד יפה גם לשבת על הרצפה.
לשבת על מה?
על הרצפה.
על הרצפה. וקוראים קינות, קוראים טקסטים עתיקים שמתארים את... איך ירושלים נחרבה, איך המרכז הדתי נחרב.
אז אנחנו מציינים את שני בתי המקדש שנחרבו ביום הזה.
לפרש של 70 שנה, כן.
נכון, יש כל מיני אירועים. אומרים במשנה במסכת תענית, גם אומרים שזה היום שאלוהים מחליט שהעם שנדד במדבר לא ייכנס לארץ.
לא יפה
מצידו. זה רגע מאוד טרגי. אומרים שהעיר ביתר נפלה. שזה היה בעצם הסימן של סוף מרד בר כוכבא. נראה לי שבתרבות שלנו לקחו את היום הזה, והמיסו עליו כל מיני רגעים בהיסטוריה.
ואפשר להמיס עליו רגעים נוספים בהיסטוריה שאנחנו חווים.
אני מקווה שלא, גלי.
לא, הרגעים האלה, אבל הם כבר קורים, ואולי הם מחוברים לדבר הזה.
יש הרבה סמליות, כמובן, במאבקים פנימיים בין יהודים. זה משהו שאנחנו יודעים מאז ומתמיד.
אבל חוץ ממגילת איכה, יש עוד טקסטים שקשורים ביום הזה.
נכון, אז בעצם מבחינה הלכתית אי אפשר ללמוד תורה בתשעה באב, כי לימוד תורה בתרבות נחשב פעולה משמחת, וכל הרעיון בעצם יש ממש אפקט פרפורמטיבי כזה בתשעה באב, שלא לא מתגלחים לפני והבגדים צריכים להיות לא מגועצים, אז בעצם אסור לעשות שום פעולה שמעידה על זה שהתודעה שלך היא תודעה שמחה, את צריכה להיות כולך באבל. אז חוץ מלקרוא את הקינות, יש טקסטים מאוד מאוד יפים במסכת גיטין, בתלמוד, שזה בכלל מסכת שמתעסקת בגירושים.
גם הקינות האלה נורא יפות, אגב.
גם הקינות יפות. למרות שיש בהם, זה טקסט וולגרי. כאילו יש שם ממש תיאורים מאוד מאוד גרפיים, על מה קורה לנו, מה קורה לאפשר שלנו.
מה זה, יש שם ברמת הרמז לקניבליזם אפילו.
כן, כן, של אמהות את הילדים.
אוי, 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 לא, זה
אני ניסיתי להימנע. כן. לא, אבל... אבל זה נקודה חזקה לחשוב על זה שכשאנחנו נמצאות בתוך משבר או בתוך תודעה של הישרדות, אז כל האתיקה שלנו נעלמת. כאילו הדחף חיים או הפחד מהמוות.
זה נשמע הכל שאנחנו מדברים על עכשיו. אתם שומעים את זה, כן?
העניין שם זה גם רעב. הרעב הוא כל כך דומיננטי בכינות. כל כך דומיננטי. זה כאילו לתת לך את התחושה הזאת, ושלא תחזור לשם, שלא תחזור למקום הזה. וגם הרעב הזה הוא... אין זה, אני מצטער על האף, אבל יש כאילו גם איזה רעב רוחני. זאת אומרת, שאין לך, שזה לא קורה לך, שזה לא מגיע.
כן, כן, אבל אני חושבת גם, אולי נגיד משהו באמת על הטקסטים בתלמוד, אבל מה שאמרת גורי הוא חזק, כי אני חושבת שבזמן משבר אפשר להניח שהטבע האמיתי של האדם יוצא ממנו. כאילו יש אנשים שבזמן משבר הופכים להיות נדיבים יותר, ויש אנשים שהופכים להיות אכזריים יותר. והטקסטים הספציפיים האלה, קינות של מגילת איכה, מדברים באמת על, יש איזה מין מקום קולקטיבי שבו המקומות הכי אפלים, הכי מודחקים, הכי וולגריים, יוצאים מהחברה.
כן, אנשים הופכים פחות אנושיים.
כן,
במצב הזה, כן.
נכון. אבל טקסטים אחרים, שדווקא הם בעיניים יותר, יש בהם משהו איכות סיפורית, יותר מעניינת. זה אגדות החורבן, שהן במסכת גיטין, שבכלל היא מדברת על... על מה קורה כשהבית הפרטי קורס, והם משתמשים בהקבלה ממש יפה, שכמו בגירושים, שתחשבו שזוג שמתגרש, מגיע לרבנות, ואומר, זה היום שהתגרשנו. אבל אם הם מסתכלים אחורה, בפרספקטיבה, היו המון נקודות בקשר, שהם יכולים לחזור עליהם, שסימנו את השבר שעומד להגיע. ואז תמיד השאלה המעניינת, האם זה נמנע או בלתי נמנע. אז יש רצף של אגדות, שמנסה לענות על השאלה למה נחרבה ירושלים, וזה לא טקסט היסטורי, זה טקסט פדגוגי.
כן.
והוא מציע שיותר מעניין לשים את הספוט על מה קורה בחברה בפנים. כאילו, הם אומרים יותר מלתאר תהליכים גיאופוליטיים של מעצמות שכובשות, בואו נשאל מה קרה בתוך החברה היהודית, שבעצם הכריע את המשבר.
אבל בעצם גם במה שאת אומרת, כשאתה מדברת על נמנע או בלתי נמנע, זה כמעט נשמע כאילו המשבר הוא חלק אינטגרלי מדבר שקורה, זאת אומרת. יכול להיות שאנחנו צריכים לצפות למשבר. מחיינו. זאת אומרת שמשבר הוא חלק מהדבר. מה זה בלתי נמנע? זה אומר
אני חושבת, נכון, אבל השאלה, את יודעת, גם, אני יכולה לשאול למה אנחנו בכלל צמים, למה אנחנו מספרים את הסיפורים האלה בתשעה באב. זה שתי אופציות. אופציה אחת אומרת, כי זה בלתי נמנע, כי הסיפורים שקרו בעבר חוזרים, ואנחנו במין תנועה מעגלית כזו. ויש אולי אופציה אחרת שאומרת, בואו נספר אותם, כדי שנבחר שביל אחר ללכת בו, כדי שהסוף שלנו יהיה יותר טוב מהסוף ההיסטורי. אז אני חושבת שיש פה כן תודעה שאומרת שיש נקודות שהן על חזור, המשבר הוא לא חייב לערוב לנו בסוף, אפשר להימנע ממנו.
אז באופן עקרוני זה אפשר, כאילו יש אופציה תיאורטית כזאת שלא יהיה תשעה באב.
לא, התשעה באב הוא, סליחה, אני אומר לא, זה לא נכון, התשעה באב הוא, יש בו משהו חברתי וקהילתי, לעומת באמת כמו שהתחלנו עם יום כיפור, שזה כזה, אתה עכשיו נרשם והספר, וזה פותחים בדיוק איפה תהיה, איפה אתה רשום.
פה קורה דבר יותר אישי.
כן, ולא, פחות אישי, יותר קהילתי, יותר איך לחיות יחד.
לא, התכוונתי פחות גורלי, פחות כזה שמישהו אחר עכשיו עושה רשימות. אבל מה יש באגדות האלה? יש בהם גם איזשהו פן או צד אופטימי, סליחה?
אני חושבת שזה אופטימי. זאת אומרת, להגיד אם החורבן קרה בגלל שהחברה התנהלה בצורה לא אתית, אז הצד השני של זה אולי אומר שאנחנו לא קורבנות רק של הרומים. זאת אומרת שאם נבחר להתנהג בצורה אתית, יכול להיות שהסיפור ייגמר אחרת. וזה כבר כשלעצמו עושים. אבל זה רצף סיפורי מדהים. כאילו יש שם, בטוח גם כל מי שמאזין עכשיו מכיר וריאציה שלהם.
מתי נכתב אגב?
כתובים טוב. אז זה סוגיות תלמודיות, הם נכתבו פחות או יותר במאה השלישית, בבבל, אבל הם מספרים בעצם על החורבן שזה סביב שנת 70 לספירה.
כאילו כבר נקודת המבט היא גלותית.
נכון, וכבר, נכון, וגם תשים לב, כבר נקודת המבט היא של אנשים עם פרספקטיבה, והם יודעים שבסוף החורבן,
הם יודעים מה המחיר.
מה המחיר, אבל גם הם יודעים שהחורבן הוביל גם להתפתחות שהם שמחים בה, בתרבות היהודית. כן, הם רואים את זה עם פרספקטיבה, הם אומרים מעולה, היה חילופי אליטות. היו כהנים, הם החזיקו את ירושלים, את המקדש. מי שכרגע חווה את החורבן חושב שהוא נמצא בתוך קטסטרופה, הדור שמגיע אחר כך אומר, אנחנו שמחים שנכפה עלינו החורבן, כי עברנו מיהדות פולחנית ליהדות אינטלקטואלית. אז דווקא יש להם גם הבנה של מה יכול לקרות אחרי משבר.
רבותיי, זה ממש מה שקורה עכשיו. אתם מבינים שזה שתי העמדות לגבי הסיטואציה המדינית שאנחנו נמצאים בה עכשיו?
יותר משתי עמדות, אבל כן.
לא, אבל אם אפשר לחלק איזה מחנות ככה בזה, זה ממש נשמע.
העניין האינטלקטואלי אל מול האדמה זה תמיד היה הדבר. זאת אומרת, יושבי ארץ ישראל אל מול מי שמסתכל על יהדות מבחוץ לארץ ישראל, זה אחרת לגמרי, זה תפיסה אחרת לגמרי של יהדות.
נכון. כי רעיון אתה יכול לקחת לכל מקום. אין בעיה לצאת לגלות אם מה שמגדיר אותך הוא רעיון. אבל אם מה שמגדיר אותך הוא קרקע, איבדת את הקרקע, איבדת את הזהות שלך. אבל גלית, את יודעת, זה ממש מעניין. אם תיכנסי לתוך אגדות החורבן, יש שם תיאור מבחינה ספרותית, ממש מחלקים את החברה הישראלית לשניים. יש את הקנאים שקוראים להם הבריונים, שהם רוצים,
אלה שרוצים נקמה?
הם אלה שרוצים להילחם בגורם שמגיע מבחוץ, והם רוצים אוטונומיה על האדמה.
כן.
ולעומתם יש את החכמים, שהם גם מספרים את הסיפור.
חבל שאין שם גם חכמות, כן.
יש קצת, דווקא בתוך אגדות החורבן יש כמה דמויות נשיות, מהמעמד היותר גבוה. כן, באופן חריג. אבל החכמים הם דמויות הרבה יותר פייסניות, הם דווקא ממש בשאיפה לדבר עם הרומים, ולא לעבור דרך הקנאים. הם מחפשים פתרונות במרחב, אז יש שם הרבה מאוד סימטריה לזמן שלנו היום.
וגם זה נשמע שיש איזה אלמנט שבתוך האגדות יש לנו יכולת לשנות, ובתוך הקינות אנחנו מצויים בתוך הקינה שלנו.
כן, נכון. נכון, אני חושבת שתמיד, אותי תמיד מעניין לשאול את עצמנו כמו המשפט האישי ופוליטי, כאילו להגיד מה קורה אצלנו בבית, שמשפיע על הכליסה, וזה, ואיך אנחנו בוחרים לפעול בסביבה הביתית שלנו, כשהכל מתערער. וזה, כן, זו נקודה חזקה. זה כל הרצף שם, יש לך שם סיפור על קמצה ובר קמצה.
אה, מכירה, זוכרת מכזה...
שניים אוחזים?
לא, נראה לי שזה היה בכזה יותר... קשת בענן, כן, בדיוק, בדיוק.
נכון, נכון, שזה ממש מדבר על שתיקה. אומרים שם בטקסט, שתיקה היא לא דבר פסיבי. יש לנו נטייה לחשוב שאם אנחנו לא נצא נגד תופעה, אם לא אמרנו כלום, אז כאילו זה משהו פסיבי, והטקסט שם אומר ממש לא. אם את רואה עוולה חברתית ואת לא מתקוממת מולה, את שותפה לה. זה נגיד סיפור, וגם זה סיפור שמראה מה האלבון עושה. מראה שם האדם שזכה לשיימינג ציבורי, ואז מתוך האלבון יצא לנקמה והחריב את העיר. ויש שם, יש שם סיפור, על, סיפור מדהים על מישהו, שחומד אישה של אדם אחר, ועושה שם מין רצף פעולות כמו הנבל והסיפורי פולקלור,
כן.
עושה שם רצף פעולות שבסוף הוא משיג את האישה הזו. כן. והטקסט הזה אומר, בקהילה שבה אירוע כל כך לא אתי התרחש, ואף אחד, וכאילו האקלים, האקלים התרבותי אפשר אותו, זאת קהילה שלא יכולה להמשיך, צריך להחריב אותה.
אוקיי. וזה, כאילו, למרות אתם... שזה הטק הדבק של דוד ובת שבע, כן?
לא, אבל
אפילו יותר חמור. נכון, אתה צודק, אבל אפילו יותר חמור. אגב, מורן איסברגן עשתה על זה סרט מעולה, שנקרא הקיר.
כן, בטח, סרט נהדר.
ולראות, כן.
על הכותל.
חיה,
רגע, רק עוד דבר אחרון. זה לא משונה שבחורבן יש לנו אגדות? אגדות נשמע כיף.
כן, אבל זאת הדרך של התלמוד בעצם, זאת כמו סיפור טוב, לספר לך משהו שהוא גם זר וגם קרוב בו זמנית, כדי שתוכלי... להתייחס אליו. אז המילה אגדה היא פחות legend, כאילו פחות tell כזה,
כן.
שעשע. אלא דרך לארגן לך את הזיכרון, לספר אותו בתוך תבנית של סיפור.
נשמע אבל שיש לנו, כן. יש לנו איך לשנות.
כן, אומרת, אני אופטימית. כן, אני באמת חושבת שזה, זו תודעה שאני מעדיפה להיות בה.
חיה גלבוע, המון המון תודה. דוקטורנטית במחלקה ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית, מלמדת תלמוד ויועצת לקרנות פילנתרופיות על חברה אזרחית בירושלים.
והאישה עם השיער הכי יפה בישראל.
בסדר, מה את עכשיו עושה?
מה אני אעשה? זה גם חלק מהדבר. חס ושלום, זה לא בשביל הקפצה.
תודה רבה לך.
תודה, ביי.
יום מעולה.